בוקר טוב. אנחנו אתמול התחלנו לדבר על השאלה מאיפה אנחנו בכלל מזהים שיש מציאות כזאת שאנחנו קוראים לה נפש. אז אמרנו ככה, אנחנו מתחילים עם ההבנה הפשוטה שאנחנו לא מבדילים, כך באופן פשוט, לא מבדילים בין החומרים, כלומר כל הישויות החומריות שיש בעולם, ומבחינתנו אמרנו זה יכול לכלול את הדומם, את הצומח, את בעלי חיים ואת האדם. אנחנו בהתחלה תופסים אותם כישויות שהן בעלות תכונה זהה. מה התכונה הזהה לכל הישויות האלה? שיש בהם, הם חומר בעצם. השולחן הוא חומר, העץ הוא חומר, הבעל חיים הוא חומר והאדם הוא חומר. מזה אנחנו מתחילים. אלא מאי? אנחנו רואים שהחומרים האלה, שמזה אנחנו מתחילים, שהחומרים האלה הם למעשה מתנהלים באופן שונה. זאת אומרת, יש לנו חומר כמו השולחן, שכמו שאמרנו, שבלי שיהיה כוח חיצוני שפועל בו, אנחנו לא נראה בו השתנות, רק על ידי כוח חיצוני הוא משתנה. כוח חיצוני זה יכול להיות אדם שפועל בו, יכול להיות חומר אחר שפועל בו, נניח תבוא רוח והיא יכולה לפעול על החומר הזה, על השולחן, להזיז אותו. יבוא גשם והוא יכול להרטיב אותו. כן, כשאנחנו אומרים כוח חיצוני זה הכוונה גורם אחר שזה לא החומר הזה עצמו. למצב הזה אנחנו קוראים לו החומר הדומם. החומר השני קראנו לו, אנחנו קוראים לו הצומח. למה? פה אנחנו כבר מתחילים לראות שיש איזושהי השתנות בחומר הזה, ובאופן פשוט ההשתנות היא מכוח עצמו. יש בו איזשהו משהו שגורם לו את ההשתנות הזאת. ההשתנות הזאת זה הצמיחה שלו. אנחנו מסתכלים על החומר השלישי, שהוא בעלי חיים, ושם אנחנו רואים כבר תנועה הרבה יותר גדולה מאשר מה שאנחנו מוצאים אצל הצומח. אצל הצומח לא מוצאים תנועה ממש. כן, יש איזו צמיחה, כן, יש איזושהי השתנות. עכשיו, כשהבעל חיים הוא נע, הוא נע מכוח עצמו. אנחנו לא רואים פה איזה גורם חיצוני שמניע אותו. הוא נע מכוח עצמו, אנחנו יכולים לראות גם כל מיני תגובות שהוא מגיב. כמו שאמרנו, נניח שיהיה איזשהו רעש גדול, אז אנחנו נראה אצלו השתנות בעקבות זה, בחומר הזה שנקרא בעל חיים. ובאדם אנחנו רואים עוד יותר מאשר אצל בעלי חיים, מבחינת הדינמיקה של ההשתנות. אז זה בעצם אומר שאם אני משווה אותם לדומם, שבכל אחד מהם, בצומח, בחי ובאדם, יש איזשהו גורם שהוא גורם ההשתנות הזאת, שלא קיימת בדומם. זאת אומרת, מהדומם אני לומד שהטבע היסודי של החומר, כן, של ישות חומרית, זה שאין בה את התנועה, נקרא לזה ככה, כן? בגדול אני קורא לזה התנועה, בצמח זה לא בדיוק ככה, אבל אין בה את התנועה, אין בה את ההשתנות הזאת מכוח עצמה. לעומת זאת, יש ישויות חומריות שיש השתנות מכוח עצמם, זה אומר שיש בהם איזשהו גורם שלא קיים בדומם. הגורם הזה קראו לו נפש. הגורם לכל השינויים האלה שאנחנו מוצאים בחומרים, צומח, חי, אדם, ושוב, אני מתחיל מזה שהם חומרים, כי באופן פשוט הגוף שלנו והשולחן זה מאותו סוג, זה אטומים שמסודרים בצורה מסוימת, כמו שדיברנו אתמול. על הגורם הזה שגורם את ההשתנות בחומר, והוא גורם שכנראה הוא מוטבע פה באיזשהו אופן בחומר, אני קורא לו נפש. בסדר? מפה הגיעו למסקנה שיש מציאות שנקראת נפש. טוב, עכשיו השלב הבא שאני רוצה להתבונן בו, אנחנו כמובן צריך גם להבין מה הנפש הזאת עושה לחומר, נכון? הרי מה אנחנו אומרים? שיש גורם נוסף שהוא יוצר את השינויים האלה, וצריך להבין מה הוא פועל, מה הגורם הזה פועל, מה היכולות פעולה של הגורם הזה. זה עוד דבר שאנחנו נתייחס אליו בהמשך, אבל אני רוצה ככה כדי שנסגור קצת יותר את הנושא הזה של הנפש, בדיון הבסיסי הזה שאנחנו דנים בו. ממה היא עשויה הנפש הזאת? האם הנפש הזאת היא גם חומר? זאת אומרת, בחומרים האלה, נקרא לזה צומח, בעלי חיים, אדם, בחומרים האלו אנחנו אומרים שיש גורם נוסף, אנחנו קוראים לו נפש, אפשר לקרוא לו בכל מיני שמות אחרים, זה לא קריטי כרגע איך נקרא לו. האם גם הוא מסוג החומר? או שהוא עשוי ממשהו אחר, הגורם הזה? אז מה דרך הכי פשוטה? זה לנסות לזהות אותו, נכון? זאת אומרת, בוא ניקח את העץ, לדוגמה, ונעשה לו ניתוח. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שהגורם הזה כנראה קיים בתוכו. זאת אומרת, בשולחן אין את הגורם הזה. בעץ יש אותו, בבעלי חיים יש אותו, ובבני אדם יש אותו. אז הדרך הכי פשוטה זה בוא נעשה ניתוח, כן? ניקח את העץ הזה, נפרק אותו לגורמים וננסה למצוא את הגורם הזה. עכשיו, אם נעשה נניח ניתוח לעץ, אנחנו נמצא את הגורם הזה? התשובה היא, אנחנו לא נמצא אותו. עכשיו, למה אנחנו לא נמצא אותו? מה זאת אומרת לא נמצא אותו? אנחנו לא נוכל להצביע, נניח שאני אקח עץ ואני אעשה לו ניתוח, נגיד אני אגזור אותו, כן, אחתוך אותו, ואני אעשה לחפש מה הגורם להבדל בין העץ לבין השולחן הזה. מה אמרנו? שיש גורם שגורם להבדל, נכון? השולחן הזה הוא לא צומח, אין לו איזושהי תנועה. הוא דומם. העץ שנמצא בחוץ, יש בו איזושהי תנועה מסוימת. מכוח עצמו, כמו שאמרנו. ועכשיו אני מנסה לגלות את הגורם העלום הזה. אני אפרק את העץ, אני לא אמצא. מה זאת אומרת אני לא אמצא? אני לא אמצא משהו שאני יכול להגיד הוא שונה מהותית מהשולחן הזה. אני לא אמצא אותו. תנסו. קחו עץ חי, כן? עץ שמחובר לקרקע. תנסו לגזור אותו מפה, לגזור אותו משם, לחפש את הגורם הזה, שקראנו לו נפש, לא תמצאו. כלומר, אתם לא תוכלו להצביע על משהו מסוים בו ולהגיד, זה הדבר שמבדיל אותו מהדומם הזה. לא תמצאו. כי מה אתם תמצאו בעץ הזה? אתם תמצאו חתיכות עץ כאלה. אתם תגידו, הם לא שונים מהותית מהשולחן, כאילו, מה, זאת אומרת, מה שיש בשולחן, יש בעץ ההוא, ומה שיש בעץ ההוא, יש בשולחן. זאת אומרת, אני לא יכול לזהות אותו, את הגורם הזה, כמו שאני מזהה את החומר עצמו. אותו דבר גם תעשו ניתוח לבעלי חיים, קחו בעל חיים, נניח שתצליחו לעשות ניתוח כשהוא חי, כן, אם הוא כבר לא חי זה, אז הוא הופך להיות דומם, כן, אבל כשהוא חי, כשיש את הגורם הזה עדיין, שמשפיע עליו, ותעשו לו ניתוח, אתם לא תמצאו הבדל מהותי בין בעל חיים לבין השולחן הזה. לא תמצאו. עכשיו, נכון, זה תרכובת כימית אחרת מאשר הבעל חיים. אבל תחפשו בתוך הבעל חיים, אתם לא תמצאו את זה. אתם תראו אוסף של אטומים, של מולקולות, זה בעל חיים. זה אוסף של מולקולות שמסודרות בסדר מסוים. אין שוני מהותי בין זה לבין השולחן לבין הקיר. ואתה שואל את עצמך, אז רגע, אז מה... מה יש שם שהוא לא נמצא פה? זה הוביל למסקנה שכנראה הנפש עשויה לא מהחומר שאנחנו מכירים. כן? היא לא עשויה מאטומים ומולקולות הרגילים. ממה כן? אני לא חושב שיש לנו תשובה לשאלה ממה כן. אפשר לומר שהיא ישות, שהיא... עשויה באופן אחר, כלומר הרכיבים שמרכיבים את הישות הזאת הם לא הרכיבים החומריים שאנחנו מכירים, כן? היא לא ישות חומרית, היא ישות אחרת, או אם אני יותר זהיר, היא לא ישות שהיא החומר המוכר לנו. היא לא ישות, אני לא רוצה להגיד שהיא ישות רוחנית, כי המילה רוחנית לא תוסיף לנו פה שום דבר, כי צריך להבין מה זה רוחני, אבל היא לא ישות שהיא מהחומר מוכר לנו. היא בטוח קיימת, כמו שאמרנו. זיהינו את הקיום שלה, נכון? זיהינו את הקיום שלה דרך התופעות השונות בחומרים שהזכרנו. כי אם אני משווה, כמו שאמרנו, את הצומח, חי ואדם יחסית לחומר הדומם, אני מתחיל מזה שהם כולם חומרים, כי את זה אני רואה. ואני משווה אבל את החומר הזה לחומר הדומם, אני אומר, לא, זה חומר שקורה בו משהו אחר. כלומר, יש גורם שגורם לשינויים האלה. מהו הגורם? קראתי לו נפש, לצורך העניין. ואני שואל את עצמי, רגע, אז ממה הוא עשוי? איזה ישות זאתי? האם גם הגורם הזה ישות חומרית, כמו החומר הידוע לנו? התשובה היא לא. כי כשאתה מחפש אותו, ואתה אומר, הנה, בוא נצביע עליו, אני לא יכול לזהות שום גורם כזה. כן, אני מחיש לכם את זה. בוא נניח שאני עושה ניתוח לאדם כשהוא עדיין חי, בסדר? מה אני אמצא? אני אעשה ניתוח לאדם כשהוא עדיין חי. תיקחו את המוח. מה זה המוח? זה חתיכת בשר. מה יש שם? קחו את הלב, זה חתיכת בשר. מה זה בשר? בשר של המוח והלב זה מולקולות, חומריות, זה כמו השולחן הזה. זה כמו הקיר הזה, זה כמו הרצפה. זה כמו כל הישויות החומריות שאנחנו מכירים, זה כמו הכביש. זה חומר אחר, אבל זה אותה מהות. אז למה בחומר, אז למה החומר הזה שנקרא אדם, הוא נע וזז ויש בו כל מיני תהליכים שאני לא רואה אותם בחומר הדומם? כי יש את הגורם הזה. וכשאני עושה את הניתוח לבן אדם, ואני שואל את עצמי, רגע, בוא תמצא פה את הפרט, שאתה יכול להגיד שהוא הגורם לתופעות האלה. אני לא יכול לזהות אותו. זאת אומרת, הוא קיים, אני יודע על קיומו, ובשאלה ממה בדיוק הוא עשוי, אני יכול להגיד רק דבר אחד, הוא כנראה לא עשוי מהחומרים המוכרים. זאת אומרת, ברגע שהוא לא עשוי מהחומרים המוכרים, הוא מכניס, זה אומר שיש לנו מציאות שהיא קיימת, אבל היא לא החומר המוכר לנו. היא לא החומר המוכר לנו. שוב, אמרתי, אני יכול לקרוא לה רוחנית, כן? זאת אומרת, אם נגדיר שכל משהו לא, כל ישות שהיא קיימת והיא לא עשויה מהחומר המוכר לנו, ממולקולות, מאטומים ומולקולות, אני קורא לה רוחנית, אז אני אקרא לה רוחנית. אבל אני לא רוצה לקרוא לה רוחנית, כי יכול להיות, סתם אני אומר, בתור אפשרות, יכול להיות סוג נוסף של חומר, שהוא לא החומר המוכר לנו, הוא סוג נוסף של חומר. זאת אומרת, פה צריך להיכנס לשאלה, מה זה חומר ומה זה לא חומר, ואני רוצה תכף להיכנס לדיון הזה. ואני רוצה שנבין את השלבים שעשינו. ותכף אנחנו נראה את זה שזה ממש, לדעתי, ההזכורים פה של הרמב״ם ממש מכניסים לדיון הזה שעכשיו אנחנו מדברים עליו, כן? את הזיהוי של הנפש, כלומר, מאיפה אנחנו יודעים בכלל שיש דבר כזה? וכמו שאמרנו, ממה זה עשוי? האם זה מסוג החומר או מסוג של ישות אחרת? אני רוצה בכמה מינים להתייחס לשאלה מה זה חומרי ומה זה רוחני. כלומר, מה זה חומרי ומה זה לא חומרי? כן? בואו נתחיל מזה. מילה רוחני כרגע לא הנושא. מה זה ישות חומרית מבחינתנו, ומה זה ישות שאיננה חומרית? אז בואו נתחיל מדבר מאוד בסיסי. בתור סימן אני אומר, ישות חומרית, כלומר, אם יש לנו ישות מסוימת שהיא נקלטת אצלנו במה שאנחנו קוראים החושים שלנו. כרגע אני לא מסביר מה זה חושים, אני מתאר לעצמי שאינטואטיבית אתם מבינים על מה אני מדבר. ישות שנקלטת בחושים שלנו זה סימן לישויות האלה, אנחנו קוראים להם ישות חומרית. תכף נדבר על המאפיינים של הישויות האלה. אבל זה בתור סימן, אני לא אומר זה הגדרה. סימן, כלומר, אני גם לא אמרתי את המשפט ההפוך. לא אמרתי שישות שלא הצליחה להיקלט בחושים שלנו היא לא ישות חומרית. את זה אני לא אומר, אני אומר רק צד אחד של המשוואה הזאת. ישות שנקלטת בחושים שלנו, אני קורא לישות חומרית. עכשיו, כשאני מתכוון לומר שהיא ישות חומרית, מה המאפיין של כל הישויות האלה? המאפיין של כל הישויות האלה, שהן תופסות מקום במרחב, וגם באופן עקרוני, הן שייכות למושג זמן. כן? המושגים חלל, כלומר תופסות מקום במרחב, וזמן שייכים ביחס לכל הישויות החומריות שאנחנו מכירים. ומה הכוונה שלי? כל ישות חומרית תופסת מקום במרחב. אין ישות חומרית שלא תופסת מקום במרחב. כל ישות חומרית, כן? השולחן תופס מקום. הכיסא תופס מקום, הספרים פה תופסים מקום. אני תופס מקום, אני ישות חומרית. כמו שאמרתי, יש בנו כבני אדם גם עוד רכיב נוסף שזיהינו את קיומו, שכנראה הוא לא מסוג החומר המוכר לנו. זה מה שקראנו לזה נפש מקודם. אבל במובן של החומר, בגוף שלנו, אנחנו ישות חומרית. מה התכוונתי כשאמרתי שישות חומרית היא שייכת למושג זמן? הישויות החומריות הן שייכות באופן עקרוני לשינוי. זאת אומרת, ישות חומרית באופן עקרוני עוברת שינויים. כן, אפילו הדבר הדומם עובר שינוי. הוא בר שינוי. ברגע שהוא בר שינוי ומושג השינוי כשייך אליו, אז שייך אצלו מושג זמן. כי המושג זמן באופן פשוט הוא נגזרת מהשינוי. זאת אומרת, דוגמה, אם נשבור את השולחן הזה, אז כבר זה, כן, משייך את השולחן למושג זמן, לפני השבירה ואחרי השבירה. כן, ישויות חומריות, כיוון שיש בהם השתנות, בין אם מדובר בהשתנות מכוח עצמם, לזה כבר נוכל לומר, זה הישויות בעלות הנפש, שעליה דיברנו מקודם, צומח, חי ואדם, ובין אם מדובר בישות דוממת, שהשינויים שהיא תעבור זה לא מכוח עצמה, אלא מכוח גורם חיצוני, העובדה שהיא ברת שינוי בעצם אומרת שמושג הזמן נוגע אליה. כלומר, יש לפני ואחרי בישויות החומריות. כי ברגע שיש בהם שינוי, אז לפני השינוי יש אחרי השינוי. לכן אמרנו שההגדרה של כל ישות חומרית, בהגדרה של הישות, היא ישות שתופס מקום במרחב, דהיינו היא שייכת למושג חלל ולמושג זמן. זה ישויות חומריות. עכשיו, למה אמרתי, עכשיו, לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, אז אנחנו גם מבינים את ההבדל במה ש... כן, את מה שהזכרתי מקודם, שסימן לישות חומרית זה העובדה שנקלטה בחושים שלי. כי אני רואה שהחושים שלי מצליחים לקלוט את הישויות מהסוג הזה, את הישויות שהן מוגבלות בחלל, כן, יש להן מקום מסוים, והמושג זמן שייך ביחס לישויות האלה. זה המאפיין שלהם. עכשיו, בוא נלך למה שאמרנו מקודם, שהעובדה שזה לא נקלט בחושים, זה לא אומר שזה לא ישות חומרית. תן לכם דוגמה. החלל פה מלא חיידקים. חיידקים, נכון? אנחנו לא קולטים אותם בחושים שלנו. החושים הישירים. זאת אומרת, אם אני אשכלל את העין שלי, אתם יודעים איך משכללים את העין? מצמידים אותה לעדשה. אם מצמידים את העין לעדשה, אז יש אפשרות לראות דרך העדשה את הישויות האלו שנקראים חיידקים. האם יש הבדל מהותי בין החיידקים לבין השולחן? התשובה היא לא. גם החיידקים זה חומר. חומר מאוד 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 קטן כמותי, אבל זה חומר. גם הוא מוגבל, גם הוא תופס מקום במרחב, נכון? כל חיידק תופס איזשהו מקום. הוא קיים, והוא ישות חומרית, תופס איזשהו מקום בחלל, וגם אצלו הוא שייך למושג הזמן. יש אצלו שינויים. כן, הוא חי, הוא מת, כן, הוא עובר איזשהו שינוי. אם נוכל לפעול על חיידקים להשמיד אותם, כן, או לעשות בהם שינויים בחיידקים, אז הנה, אנחנו גורם חיצוני שעושה בו שינוי, שעושה מושג שמשאר גם בו. אז הנה, יש ישות חומרית שלא נקלטה בחושים הפשוטים שלנו, ואנחנו יודעים שהיא קיימת. דרך אגב, מה הישויות החומריות הכי קטנות שיש לנו היום, אתם יודעים? שאנחנו מכירים היום זה חלקיקי האטום, נכון? האטום, יש לו חלקיקים, יש לו את הגרעין, יש לו את הפרוטון, את הניוטרון, היום גילו עוד חלקיקים בתוך האטום עצמו. אתם יודעים שאף אחד בעולם לא ראה אטום. אף אחד לא ראה אטומים. אטומים, גם אם תיקח את המיקרוסקופ הכי משוכלל שיש היום בעולם, לא תראה אטומים. מאיפה אנחנו יודעים על זה שיש אטומים? אז זה תיאוריה. זאת אומרת, יש איזשהו ניסוי שעשו אותו, ואין הסבר לתופעות שאותם כן ראו, אלא אם כן נניח שיש דבר כזה שנקרא אטום. כן, מפה הגיעו למסקנה שהחומר, יש בו חלקיקים קטנים שנקראים אטומים, ואחר כך יש עוד כל מיני תופעות שאין להם הסבר, אלא אם כן נגיד שהאטום עצמו יש בו חלקיקים יותר קטנים, כמו שאמרנו. בואו נקרא את החלקיק הכי קטן שידוע לנו היום. זה גודל מזערי ביותר, זאת אומרת, זה קשה אפילו לדמיין כמה הוא קטן, החלקיק הזה. אני רק רוצה להמחיש. גם החלקיק הכי קטן, הנה, זה דוגמה, לא ראינו אותו בחושים שלנו, וגם אין לנו שום כלי שמאפשר לנו לחוש אותו. זאת אומרת, עוד חיידקים, בעזרת העדשה של המיקרוסקופ, יש לנו כלי שמאפשר לחוש אותו, נכון? דרך חוש הראייה. אז אנחנו יכולים לחוש אותו. אטום זה חלקיק כל כך קטן של חומר, שאין לנו היום שום כלי שמאפשר לחוש אותו. אף על פי כן אנחנו יודעים על קיומו דרך, כמו שאמרנו, דרך השכל, כלומר, עשו חשבון שכלי שהגיעו למסקנה שחייבים להגיד שיש דבר כזה. זה דוגמה למשהו שהוא חומר. הרי גם האטום הוא חומר. הוא חומר מאוד מאוד זעיר, אבל הוא חומר. זאת אומרת, גם הוא תופס מקום במרחב, כן? הוא קטנטן, אבל הוא תופס מקום במרחב, גם אצלו יש מושגי הזמן, כי באטומים יש שינויים. אז הקיצור, המשותף לכל הישויות החומריות, כן? וגם אם ניקח עכשיו גלקסיות שלמות, שזה כמויות אדירות של חומר, וניקח את כל החומר שנמצא ביקום, כן? ניקח אותו כחומר אחד גדול, וניקח את, את החלקיק הכי קטן שידוע לנו היום על קיומו, הם כולם מאותו סוג באופן עקרוני. הם כולם בעצם חומרים, קרי, ישויות שתופסות מקום במרחב, ומושג הזמן שייך ביחס אלינו. בסדר? זה המושג שנקרא חומר. עכשיו, כשאנחנו אמרנו שהנפש, כלומר, הגורם, כן, נחזור להגדרה שאמרנו, הגורם לאותם שינויים בחומר, מתוך החומר עצמו כביכול, הגורם הזה, אנחנו הגענו למסקנה שהוא לא מהחומר המוכר לנו. הוא לא מהחומר המוכר לנו. כי אנחנו לא יכולים לקלוט אותו, כן? החומר המוכר לנו בעיקרון הוא לקלט בחושים שלנו. אז לכן אמרנו שהוא בצורה זהירה הוא לא מהחומר המוכר לנו. האם הוא בכלל לא חומר? אולי יש חומר מסוג נוסף שהוא חומר מאוד מאוד, נקרא לזה, הוא לא נראה, הוא חומר לא נראה, כי כמו שאמרנו, העובדה שאנחנו לא רואים זה לא אומר שזה לא חומר. הוא חומר לא נראה, הוא חומר מסוג אחר, סוג נוסף של חומר. או שזה דבר שהוא לא בכלל מסוג החומר. זה יש מקום להתלבט. האם הנפש היא מסוג החומר, רק חומר נוסף, או שהנפש היא בכלל לא מסוג החומר, היא ישות אחרת, שהיא לא מסוג החומר? שאלה. עכשיו, וואו, נגמרנו לזמן, תראו. אנחנו בעזרת השם נראה איך הדברים האלו של הרמב״ם פה, למרות שהם לא נראים שהם עוסקים בסוגיה הזאת שאנחנו עסקנו בה, לדעתי הם בדיוק המסקנות המתבקשות מתוך הסוגיה שעסקנו בה. כלומר, בהגדרות הבסיסיות של עצם מציאות הנפש, ואיך נגדיר את זה, ממה היא עשויה, ממה היא עשויה, כן. הפוך, אני איתך. אני אומר, יכול להיות שהנפש היא מסוג החומר, אבל לא החומר שכרגע אנחנו מכירים אותו. היא מסוג החומר, לא החומר המוכר לנו. אבל יכול להיות שהיא בכלל לא מסוג החומר. היא ישות שהיא לא מסוג החומר.